רדיו על הגל, הרדיו של כפר הנוער הדס הנעורים. עכשיו ברדיו על הגל, הזרקור, תוכנית רעיונות אישיים עם אביעזר צוריאל.
ערבים טובים, מאזינים ומאזינות. השעה 6 ואתם מאזינים לרדיו על הגל עם אביעזר צוריאל. הרדיו של כפר הנוער הדס הנעורים ועמק חפר. תחילה אני רוצה להודות לצוות הטכני שלי היום, דביר בייכר וליה חפץ. תודה רבה לכם. אחרי זמן רב אני שוב כאן איתכם, והפעם אני מארח חברי ילדות. גדלנו בציונות הדתית, כדתיים לאומיים, והיום אנחנו חיים בזהות שעדיין לא ברורה, אבל לפחות יש לה שם. דטלשים, כן, אנחנו נדבר היום על הדטלשים. אני אשמח לפתוח בשיר של חנן בן ארי, מה אתה רוצה ממני?
תשמור עליי מפניי, תשמור אותי אמיתי, כל התפילות דבר עכשיו. מה אתה רוצה ממני? מה מי ביקש ממך לזרוק בי נשמה? למה לא תבוא אליי בצהריים? עכשיו תורך, תגיד לי מה
כן, חזרתם אלינו, ותודה רבה לחנן בן ארי. כן, מה אתה רוצה ממני? זאת שאלה, זאת שאלה. אז אני מארח פה את הדר פיימן, מה שלומך, מה קורה?
היי.
כן, עובדת בעיריית תל אביב, גרה בבני ברק. איך לגור בבני ברק בתקופה הזאת?
בתקופה הזאת?
כן, כן, קצת יותר קרוב מעולה.
כן, אני כאן. בתקופה הזאת הם לא מרגישים, הם בעולם משלהם. אין תכונה מיוחדת, אבל אני יכולה להגיד שבאמת יש הרבה מה ללמוד מהחרדים. בתור אחת שנמצאת בפנים.
אז אנחנו, אולי בהזדמנות גם נעשה תוכנית ספציפית על החרדים, אבל באמת אנחנו נדבר, כן, על הדטלשים. וגם, ליגד ברגד, בוגר אדריכלות פנים בתל חי, גר היום בבית הלל, מה שלומך?
אהלן אהלן, שלום.
הגעת מהצפון?
כן, וואלה, נסיעה דווקא כיפית. אני נהנה מהנסיעה הזאת תמיד, שאני מגיע להורים, חוצה את כל הצפון, רואה את כל הנופים.
מה, ספר לי איך זה אבל עם הפקקים פה במרכז. אני מתגעגע לצפון, מאוד 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 קשה לי פה עם הפקקים. תורדים את זה.
אני שמח שאני לא צריך לחוות את זה. זה הדבר האחרון שאני מתגעגע אליו, בוא נגיד ככה.
כן. טוב, בחרנו לגעת בנושא שיש עליו הרבה הרבה מה להגיד. נראה כמה נספיק לאיפה נגיע. כמו שאמרתי בפתיח, אז אנחנו חברי ילדות. נראה לי שעם ליגד אני אפילו מכיתה א' ביחד, לא נראה לי, בטוח. והדר,
אם לא היו מפרידים בינינו בבית ספר הדתי, היינו גם ביחד מכיתה א'.
אבל תכלס אנחנו כזה מבני עקיבא, כיתה ד'.
כן.
וואו, בני עקיבא. טוב, אז מה אנחנו חושבים, יכולים לספר על הילדות שלנו כנוער שגדל בציבור הדתי, איך זה להיות דתיים לאומיים? היה לי פה איזה ויכוח לפני זה עם ליגד, שהוא אמר, אל תגיד את עצמות הדתית, זה משהו שהיום, אולי תסביר לנו למה, מה ההבדל?
כן, לא, אין ממש הבדל, חוץ מזה שבאמת ציונות דתית זה משהו שאנחנו מכירים מהפוליטיקה. איזשהו ניחוס כלשהו ש...
של השנים האחרונות צריך להגיד.
בוא נגיד ככה, אנחנו גדלנו בידיעה שאנחנו נוער דתי לאומי, כל המושג הזה של ציונות דתית, זה משהו עכשיו שתופס תאוצה, ולא בהכרח מייצג. אז היה חשוב לי להגיד, קודם כל, אנחנו לא ציונות דתית, אנחנו היינו דתיים לאומיים, ואני מאמין שנשארנו גם לאומיים, פחות דתיים אולי.
כן.
כן, אני גם נתקלת בזה ביום-יום. אני מוצאת את עצמי, מרגישה צורך להסביר לאנשים את ההבדל בין ציונות דתית לבין איך שאני גדלתי. אנחנו דגלנו לשמור על מצוות ועדיין להמשיך בחיים, לעבוד, להתקיים, ושהדת מעורבת בזה, איכשהו למצוא את העמק השווה. ואני חושבת שהיום, כשאומרים דת, כשאומרים ציונות דתית, אז באמת זה הולך למקום יותר קיצוני.
יש לכם, אתם יכולים להגיד מתי זה התחיל בעצם הכיוון הזה? החרדלניקי אולי נקרא לו?
אתה מתכוון באופן כללי, עם הציבור הזה?
באופן כללי, שאנחנו היום, אתה שואל נער בן 14-15 עם כיפה סרוגה, והוא יגיד לך, אני עם הציונות הדתית, גם בתקשורת מדברים על זה בצורה הזאת, וגם הציבור צריך להגיד שהוא מדבר את זה, ציונות דתית. מתי בעצם התחיל המעבר הזה?
אני יכול להגיד לך שאני לא יודע אם זה מה ששאלת, אבל גם כשאני בתור ילד דתי באותה קבוצה של בני עקיבא, הזכרנו את זה קודם. אגב, עוד לא אמרנו, אבל מה שמשותף לשלושתנו, חוץ מזה שאנחנו חברים מאוד טובים ודטלשים, זה ששלושתנו היינו ביחד בהדרכה בבני עקיבא.
נכון, נכון.
היה לנו שבת שמישהו חשב שבסדר להפקיד אותו בידינו.
חינכנו ילדים.
ממש. אני מרגיש שחינכתי.
אני עדיין מאמין בזה, אני לוקח את זה ממקום של... כן, נכון, התופעה היום של הדתלה, שאנחנו נדבר עליה באמת, וזו תופעה שהיא לאו דווקא פוסלת עצם את היותנו, אנשי חינוך בתוך התנועה, בני עקיבא, מתוך מקום של מה שהיה לנו באותם שנים, באמת איך שחיינו ומה שחווינו, נכון, היום זה שונה. היום באמת הדברים הם קצת שונים, אבל אנחנו היינו אנשים טובים, וזה מה שהיה חשוב. והערכים שאנחנו אז האמנו, אולי זה משקף את כל הדטלשים החדשים. אולי בעצם אנחנו חינכנו להיות דטלשים.
שזה אני לא פוסל את מה שאתה אומר, לגמרי. כן.
אני גם רוצה ככה להגיד איזה משהו, שדיברתי עם אמא שלי, באמת, ואני לוקח אותה אחורה אחורה בשנים, עוד לפני שהתחתנה, והיא הראתה לי תמונה של ריקודים מעורבים, וכולם היו שם דתיים, עם כיפה סרוגה, ואני זוכר אז בזמנו, ואני אומר לה, כאילו, אמא, איך זה הגיוני? כאילו, מה אצלנו, באמת, הכל מופרד, מי שאני זוכר את עצמי, בכיתות ביסודי, כי זה כבר היה בנים, בנות בצורה נפרדת, באותו בית ספר, באמת, מכיתה ו' מפרידים אותנו בצורה מאוד מאוד בתי ספר שונים, ובני עקיבא אולי זה באמת היה המקום המאחד שלנו, ואני מסתכל על ההורים שלי, ויש איזה סוג של קינה כזאת מסוימת, להגיד, אתם באמת חייתם בצורה קצת הרבה יותר ליברלית, הרבה יותר פתוחה. אם אפשר לקרוא לזה שהם יהיו יותר ליברליים, או שאני משתמש במושג לא בצורה נכונה.
כן, אני חושבת שפשוט פעם היה פחות משמעות לדת, פחות משמעות להלכה. אני חושבת שפשוט עם השנים חלה התחזקות. אז כן, פעם זה היה ככה וזה היה בסדר, ועם הזמן התחילו להפריד ולהפריד. ולמעשה נכון, כן, הערכים שאנחנו גדל, שההורים שלנו גדלו עליהם ואחרי זה העבירו את זה לנו, כן, זה שונה ממה שיש היום. אני חושבת שהרבה בגלל זה יש הרבה אנשים כמונו שנמצאים על התפר ובעצם לא יודעים לאיפה הם שייכים.
כן, אז אולי באמת ניקח אותנו לשאלה כזאת, מתי זה התחיל?
אז אני רוצה רגע להתעכב. כי המאזינים שלנו בטח לא מבינים על מה אנחנו מדברים. אז עלתה פה נקודת הנחה שבעצם הציבור, המגזר הדתי-לאומי, עבר איזשהו חרדלות כלשהי. זאת אומרת, התחזק בפן הדתי יותר, בהלכתי, וזה משהו שאני גם מזהה, ולגמרי זה תהליך. זה תהליך שהתחיל אפילו בשנים שלנו, שאנחנו בתור ילדים היינו חניכים, לאחר מכן היינו מדריכים, וכבר הגישה הייתה שונה. אם בעבר, לדוגמה, בבני עקיבא היו פעולויות מעורבות, לדוגמה, פיזמון סניף, או שזה בעצם מין תחרות הצגות כלשהם, חמשירים וכל מיני שהשבטים מעלים הצגות של
נכון,
של
היינו תימון. עושים את זה באמת בנים בנות.
אז היינו עושים את זה קודם כל, בנים בנות. ופתאום, אני לא יודע אם אתם זוכרים, הגיע איזה קומונרית שהחליטה ש... טוב, הסניף שלנו כבר הוא קצת יותר חזק, היא מבטלת את זה. אין יותר דברים לא מעורבים. מי שטיפה חורג מבחינתה, וזה תחשבו, זה קומונרית, זה החלטה שבן אדם אחד. שהיא באה מרקע אולי קצת יותר דתי מאיתנו. אז כן, הייתה השפעה, וזה באמת מגמה שראיתי שהיא קורית, לא רק דווקא אצלנו בסניף. אז אם התחלנו בצינות הדתית, ואז פעם היה, אם אני מייחס את זה למפלגות, פעם היה לנו את המבדל.
המבדל.
נכון.
הייתה מפלגה אחת שמזוהה בציבור הדתי-לאומי, שעברה, לא עברה, אבל זה היה המפלגה ש... שהבטא את הציוויון, בוא נגיד ככה, של הדור הזה. ושאתה אומר לי היום צינות דתית, אז זה בדיוק לדעתי המעבר הזה שהדתיים לאומיים עברו, בין להיות דתיים, בוא נגיד יהודים שומרי מסורת, עם זיקה מאוד חשובה לדת שמשלבת בין עבודה לתורה.
וגם צריך להגיד לארץ ישראל, המקום, העניין של האדמה, משהו שמאוד תופס את הצינות הדתית.
נכון, זה אחד הערכים החשובים שהם תמיד החזיקו בהם. אבל הנקודה היא שזה מצחיק לי להסתכל על זה בצורה של מפלגות, מפדל, ציונות דתית או whatever, למרות שיש לזה חשיבות, אבל זה הרבה
יש
מעבר.
יש לזה ביטוי.
זה הביטוי של המגמה הזאת של השינוי. אז אם אנחנו מדברים על תנועות נוער, זה היינו את בני עקיבא, והיה את אלה שמזוהים עם החרדלניקים, שזה היה עזרא. מתישהו הגבולות האלה התשתשו והפכו למין מקשה אחת. אם תשאל היום מבדלניק, אם הוא מצביע לציונות דתית, הוא יגיד לך בחיים לא. מה זה קשור אליי?
נכון. אני יכול להגיד את זה מבית.
כן, מכיר.
היה גם איזו אמרה כזאת בעבר, שכאילו בעצם מי הוא הדתי הלאומי? בעצם היה סוג של הנחה כזאת, שבגלל שאין לנו איזה משהו איגוד משותף, אלא זה פשוט נוצר, וזה הגיע בצורה שנכון, הרב קוק העלה את זה, אבל בסוף היהודים שעלו פה, חלקם ארצות הברית, חלקם היום הדתיים הלאומיים, אפשר לראות אותם אם זה מעדות המזרח, בעצם אנשים מסורתיים, הם יהיו אנשים דתיים לכל דבר, אבל לא חרדים, צריך להגיד את זה. זה כן, הם כן היו שונים גם באופי של התייחסות לחיי היום-יום, הם לא היו חרדים. אבל הייתה איזו אמרה כזאת שכל אחד שיש לו פשוט כיפה סרוגה, זהו, דתי לאומי, בלי איזה משהו שמחייב, ופשוט גם זה מה שהיה, שולחים לבית ספר, וזה לא כמו אצל אחינו החרדים, ששם כל בית ספר או כל מוסד, הוא חשוב לו לדעת מי הוא מההורים, ובאיזה זרם הם מאמינים, ובאמת נכנסים עמוק עמוק לתוך הקו שלו, ואצל הדתיים הלאומיים, באמת זה היה משהו הרבה הרבה יותר פתוח, ואיפשהו ליגד לצד מה שאתה אומר, אני מרגיש שבאמת מאיזשהו שלב מסוים, אני חושב שהשלב הזה, הגדילה שלו התחילה להתפתח סביב הגירוש מעזה, שיש באמת צד אחד שחותר באמת יותר למקום החרדניקי, התורתו אומנותו זה צד שמתחיל להיות יותר משמעותי ויותר חזק, לא שאני בא בזה ביקורת או יש לי בעיה עם זה, והצד השני באמת רואים גל מאוד גדול של חבר'ה צעירים, היום אנחנו כבר סביב גיל ה-30, אבל יש גם את הדלשים באמת, הדור אחד לפנינו שהיו קצת פחות, הדור שלנו באמת זה משהו שהתפוצץ בו, שמחליטים שאנחנו באמת אין לנו רב, ואנחנו אדונים לעצמנו, ובעצם איפשהו יוצרים פה, הם בעצם פותחים את הסקאלה לסקאלה הרבה יותר רחבה, של מי הוא דתי לאומי, או היום קל לקרוא לזה דתלשים, אבל אני רוצה כן לחזור לשאלה של ליגד, איפה אצלך הכל התחיל, עד איזה שלב היית בטוח במקום שלך כדתי לאומי, ומתי התחלת להבין שאתה רוצה ללכת מבית אורך?
טוב, זו שאלה שבעצם כל מי שאתה אומר לו אני חוזר בשאלה או שאני דאטלש, אז באמת זו השאלה. אנשים מאוד מעניינים אותי, מתי הורדת את הכיפה?
מתי זה קרה? למה?
או אפילו לא הורדת את הכיפה, כן, מתי חזרת בשאלה? זו השאלה. ואין לזה באמת תשובה חד משמעית, ויגיד לך את זה גם בחור שחוזר בתשובה, לדעתי זה אותו תהליך שזה הדרגתי. אז אם אני... טוב, אני רוצה קודם להתייחס למה שאמרת, אני אחזור לזה מפתיע,
okay.
אבל אני... כי יש איזו תשובה ברורה, אבל זה לא... זה באמת אני רוצה שאני לא אשכח להתייחס למה שאמרת קודם. הגירוש מעזה, זה מבחינתי, אני גם שם את האצבע על זה. כי זה הפעם הראשונה בעצם שנתקלנו ב... כי כמו שאתה אומר, הציונות הדתית תמיד היה אחד הערכים החשובים שלה, זה ההתיישבות, ובעצם תמיד תיארנו את עצמנו כממשיכי הציונות וממשיכי הקיבוצים, ואנחנו מיישבים את הארץ, וזה אחד הערכים החשובים של החברה הזאת. עכשיו, הגירוש הזה נתן לנו סתירה מצלצלת. מצד אחד, אוקיי, אנחנו מאמינים מאוד בהתיישבות, ופה פגעו לנו בנקודה הכי רגישה בעצם. אז בעצם מה, אני כחייל אמור לפנות את היהודים, יהודי מגרש יהודי, או שאולי יהודי מקשיב לרב, ולא עושה את זה. אז למזלי, לא היה הרבה רבנים, וגם כאלה שהיו, שאמרו לא לסרף פקודה, לא באמת הקשיבו להם, וזה לא היה משהו שאפשר אחרי זה להאשים את הציונות הדתית בחינוך כזה או אחר. באמת, החשיבות של צהל בעיני החברה הזאת היא מאוד חשובה, ו... סירוב פקודה לא באמת עמד על על מילה כלשהי. עכשיו...
אני חושב, רגע, אז אני אמשיך אותך, וגם אדר, אני אשמח לשמוע גם את סכים באמת, 2005, זה היה...
זה השבר?
האם היה שם איזה שבר. אני הרגשתי זה ממש בבירור, נראה לי זה היה הרב אבינר ועוד רבנים מהציונות הדתית, שבאמת הם הגיעו לאיזשהו מצב שאתה שאלת אותם, מה צריך לעשות? מה אנחנו עושים? ולא הייתה תשובה ברורה, והרגשנו שההנהגה בסוף, ההנהגה הדתית, כן? ההנהגה של הרבנים, בסוף אומרת, אנחנו המשיכו עם הקו הממלכתי, שאני מצד אחד מאוד מסכים איתו, במקום הזה שבאמת לא הגענו למצב של סירוב פקודה, וכמה זה שונה ביחס למה שקורה היום. מצד שני, אבל לא היו גם תשובות. לא היו תשובות. איפשהו הם הבינו, היה פה איזה סוג של תרגיל. וצריך להגיד, באמת רוב הציבור הישראלי, ואני אומר רוב גם אם זה יהיה 51%, כן, היה בעד הפינוי מעזה. וראו את זה. ראו את זה אם זה מצביע הליכוד שהצביעו בסוף, כן, למרות שהיה פה את הטריק של אריאל שרון. אבל אני זוכר שהיינו יוצאים לרחובות ומחלקים...
היינו
יוצאים להפגנות ומחלקים צמידים וסרטים. ועדיין היה איפשהו באמת אווירה בציבור, גם מכרו לו את השקר הזה. אבל עדיין היה איזה כן אווירה כזאת שכאילו פתאום התחלתי להרגיש את הזרות שלי. אולי נשנה מהחברה הכללית.
נכון, אבי, אז אני מסכים איתך, וזה הדבר השני שרציתי להגיד. קודם כל, אני מול הדבר הזה כדתי, האם זה משהו שאני עושה? אני מפנה ומגרש יהודים, קודם כל מביתם, אחרי זה מארצם, ממקום השובתם, ודבר שני, האם אני...
מסרף פקודה?
לא, מסרף פקודה, ומה עוד היה?
אתם הייתם צריכים לעמוד בדילמה הזו? אתם הייתם אז
לא, אנחנו היינו בסוף י' ב'.
העם לא איתנו. זה היה הסתירה הכי מצלצלת שאכלנו, כאילו אנחנו, שחונכנו לערכים כאלה ופה, והתנדבות ועזרה לזולת והתיישבות וכל הדברים האלה מגלים בסוף. עם ישראל לא מאחוריך, הוא לא איתך. אתה פה לבד במערכה.
אולי זה גם הכוח החזק שיש לתקשורת, אולי גם אז... הם פשוט לא באמת דיברו את מה שקרה בארץ.
אני חושבת שהם פשוט לא דיברו את הציבור הדתי שדוגל בהתיישבות בעולם שהוא תרום ערוץ 14. לא היה לנו קול, אני חושבת, בתקשורת.
איפה, מה את זוכרת מאותה תקופה? והאם באמת זה גם השפיע לך איפשהו על המקום?
מבחינה דתית?
אנחנו גם נשאל, אנחנו נגיע להדר שהיא תסביר לנו... על אולי אם היא תצליח, איפה היא בסקאלה?
אני לא חושבת שאני אצליח. אני חושבת מלכתחילה שכל העניין הזה של בני אדם והגדרות זה לא מסתדר ביחד. הרי כל בן אדם הוא אינדיבידואלי. ולהתחיל לשים אותנו בתוך הגדרות, גם ההגדרה הזאת דאטלש. אתם מצליחים להגיד לאנשים מה זה להגיד לאנשים, כאילו אתם לא ישר שואלים אתכם שאלות, איך אתם לא נשואים בשידוך? איך אתם לא למה אני לא עם פאה עכשיו או משהו, ישר הולכים למקום הקיצוני החרדי. לכו תסבירו להם שדאטלה שזה זה זה עוד הרבה, זה עוד הרבה גוונים, זה הציונות הדתית, זה הלאומית. אנחנו עדיין הרי לא הצלחנו להגיע להגדרה של מי היינו פעם, אבל סליחה, אני מצטערת, אני עם הפרעות קשב וריכוז, אתה תצטרך להזכיר לי
איפה היה הלב שלך, איפה היה הלב שלך ב-2005, ובגירוש, ואיך זה, האם זה השפיע איפשהו לאיפה שאת נמצאת היום ביחס למקום הדתי, ההלכתי?
אני חושבת שאז באותה תקופה הקונפורמיסטית שאני, ישר אמרה לעצמה, למה להילחם בחיילים? הממשלה החליטה משהו. גם בתור אדם שחושב שאדם חשוב מאדמה, אז אמרתי לה, נכון שהיום אנחנו רואים שכל דרך אגב, אתם אומרים הגירוש מעזה, אני עדיין אומרת גוש קטיף. הלו.
נכון, נכון.
חד משמעית, צורקת.
אז אני חושבת שכל העניין הזה לא השפיע. עליי ספציפית הוא לא השפיע. כן, היה לי עצוב מאוד לראות במובן האומני, לראות אנשים שמפנים אותם מהבית שלהם. כן, זה קרה לי את הלב. כן, גם אני הייתי בתסביך מזה ש... רגע, האידיאלים שאני גדלתי עליהם, שלימדו אותי, רגע, מה, זה לא נכון? כאילו, מה, פתאום באים וככה מפנים ברגע? ככה זה היה בחוויה שלי, אז לפחות. אז להגיד לך שזה השפיע עליי ושבר אותי, וזה מה שגרם לי להיות במקום שאני נמצאת בו היום, אני חושבת שאצלי ספציפית לא. אבל אני יכולה לראות איך אנשים אחרים כן מושפעים מזה. אני חושבת שכל הנוער שהיה שם שהיה שם בעצם, שהסתכל בלבן של העיניים של החיילים, הם באמת שבורים.
טוב, אני כן רוצה שקצת נתקדם ונעבור על הנקודות שלנו, אז נתחיל איתך ליגד, נעבור אליי חדר. אז תספר ככה בקצרה, אז מתי זה כן התחיל?
טוב, אני מבין שאין לנו זמן ואנחנו רוצים להתקדם, אבל אני לא אלך אחורה, אני כן אגיד את מה שאתה שואל. אני אענה לך, אבל באמת צריך לשאול קודם כל, הרי כל אחד מאיתנו בא מרקעים שונים. גם אם אנחנו היינו מוגדרים בהגדרה של דתיים, הרי כל אחד מבית שונה, מרקע שונה, עם החוויה האישית שלו ועם התפיסה הדתית שלו או הסלש האמונית שלו. אז לשאלתך, גוש קטיף היה באמת כף המצלצלת, אבל זה לא מה שהכריע, זה לא מה שגרם לי הייתי בתהליך שלי עם עצמי. אני אף פעם לא הגדרתי את עצמי דתי, בגלל זה אני גם לא אוהב להגדיר את עצמי כדתל"ש. כן, גדלתי לתוך המסגרת הזאת, לתוך הבית הזה, עם החינוך הזה, שאני מודה לבורא עולם ששם אותי בחינוך כזה, עם הורים כאלה ועם כל הערכים וכל מה שכלול בעקרונות שלי עוד דתי. אבל לא האמנתי אף פעם באלוהים, פשוט. הכי, הכי פשוט. לא האמנתי, זה לא דיבר אליי. לא הייתי חלק מזה. היום, אם אתה שואל אותי, אני מאמין באלוהים. היום אני, אם הייתי צריך להגדיר את עצמי בהגדרה כלשהי, הייתי מגדיר את עצמי יותר דתי ממה שהייתי פעם, למרות שאני לא חובש כיפה. בגלל שהתבגרת ועברת את התהליך שלך, ושאלת את השאלות שלך, את עצמך ואת העולם, והיחס שלך לסביבה ולבורא עולם משתנה. כל אחד חווה את המסע שלו כמובן אחרת, ואת הדרך שלו. אבל אז כן, אז אין לי, קודם כל אין לי רגע ספציפי, אני יכול להגיד שזה התחיל מתישהו בגיל 15-16, מתי שהורדתי את הכיפה סופית זה היה באזור הצבא, אחרי שכבר הרגשתי מאוד נוח בעצמי עם הדרך שלי.
מתי נגיד לא הרגשת בנוח? או איפה היו הרגעים הראשונים שהרגשת בנוח לשים את הכיפה בכיס?
אז מי שמכיר חברה דתית לא חייב להיות דתי קיצוני או חרדי או whatever, כל חברה דתית זה כזה קצת כמו קיבוץ, אנשים מדברים. ולא היית רוצה שאתה, הדיבור יהיה עליך, שבשכונה עם העגלות, שאמא שלך שומעת, כן, ראיתי את הבן שלך, ראיתי את הבן שלך בלי כיפה, ראיתי אותו פה, ראיתי אותו שם. אז יש את העניין הזה של המרית עין והדיבור, זה בהחלט קיים. מתי זה הפסיק להפריע לי? כנראה בצבא.
בעצם במפגש, בעצם נכנסת אחרי התיכון, היית גם במכינה קדם צבאית, ובעצם שם זה פעם ראשונה עם להיות ממש חלק עם חברים חילונים, ואולי איפשהו באמת, באמת שגם לי זה איפשהו קצת מזכיר. אדר, ומה, אז איפה, ספרי לנו את מה...
על התהליך שלי?
על התהליך שלך.
הוא תהליך ארוך. אז ככה, אני אגיד את האמת, אני תמיד הרגשתי שאני... בין העולמות. אני הייתי בבני עקיבא והייתי בבית ספר דתי, אבל אתם יודעים, זה היה איתכם, אני זוכרת. אנחנו עדיין היינו יוצאים לפאבים והיינו הולכים להופעות, ואני לא חושבת שאנחנו היינו כל כך סגורים בעולמנו הדתי.
כן, אבל מתישהו, כשהיינו יוצאים לפאבים, היינו מורידים כיפה. אם את זוכרת,
נכון, זה לא, אני לא הייתי
צריכה. לא, זה לא היה מקובל, בחור דתי, לראות בתוך נכון. פאב, זה לא, זה היה דבר מוזר, ולא היינו רוצים, אני עושה במרכאות, לחלל...
את הכיפה.
כן, לעשות, לחלל מייצגים. את השם, את מה שאתה מייצג, כן, היה לך מאוד, כחניך בבני עקיבא, או בישיבה תיכונית של בני עקיבא, או whatever בחינוך הזה, יש דגש על, על מרית עין.
נכון,
אתה לא רוצה לחלל השם. היום זה לא נדזה, אתה יודע, אתה רואה חרדים, אתה רואה בכל מקום כאילו את כולם, ואין על זה דיבור, אבל כשאנחנו גדלנו, וזה מתחבר למה שאביעזר אמרת קודם, אני גם, אני מרגיש שפרצתי דרך, גם מבחינת הדתל"שים. אז אם אני הייתי, בזמנו הייתי מרגיש צורך להוריד כיפה בשביל לא, בגלל קידוש השם, היום זה דבר שבשגרה. אתה רואה סביבך, אם זה בתל אביב או בכל מקום אחר, דתיים יושבים עם הבירה שלהם ו... זה מקובל.
נכון, הכל עניין של איזה תקופה אתה חי. טוב, אבל לי, אני מודה, לי לא הייתה את הבעיה הזאת בתור בחורה חסרת סממנים. אני חושבת ש... מתי בעצם הפסקתי עם הדת? הייתי, לא הייתי, לא הרגשתי דתייה חוץ מימי שבת, אני אגיד את האמת. בימי שבת אני הרגשתי את הדת.
מתוך מקום שאת מר... כאילו, שפתאום, אוקיי, את אומרת, אולי לא בא לי? אולי בא לי לעשות משהו אחר?
כן, כן, זה היה בדיוק זה. בהמשך אתה תשים פה שיר.
נכון, אנחנו נשים אותו ממש עוד רגע.
כן, אז שקוראים לו מחפש תשובה. ויש, והוא אומר... יופי, בגלל המעמד אני שכחתי את המילים. כן. אבל הוא בעצם אומר שבגלל, זה נכון ואין לי שום פתרון, אני עכשיו לבד. אני עכשיו לבד. כל העניין הזה של דת, זה משהו מאוד מאוד משפחתי. בסופו של דבר, אני באיזה שלב אמרתי לעצמי, אוקיי, אלוהים, הוא רוצה שזה יבוא לי בטוב. שיבוא לי בטוב הנושא של הדת, של השבת, שאני רוצה לעשות את זה מאהבה. הוא לא רוצה שאני אסבול. וזה בעצם מה ש... גרם לי לשחרר את השבת. בשורה התחתונה, אני בסך הכל מרגישה שנוספו לי עוד יומיים בשבוע. זהו. זה הסיפור. אבל אז אני שחררתי, אני זוכרת שבאמת, פשוט מכיתה ח' אמרתי לעצמי שאני רוצה... אני זוכרת שהיו הופעות של היהודים, ורציתי ללכת להופעות בערב שבת, ולא יכולתי, והייתי מתוסכלת. וכעבור כמה שנים אמרתי לעצמי, זהו, אני סוגרת מעגל, אני הולכת להופעה של היהודים בערב שבת. וזו בעצם הפעם הראשונה שאני חיללתי שבת. זה היה, אני זוכרת, בדצמבר 2019.
לא מזמן.
ממש לא מזמן. וזהו. ועדיין היה לי מאוד קשה לא להגדיר את עצמי דתייה.
אני חייב לשאול אותך איזה, כן. הרגע הזה שאת באמת, את אומרת לעצמך, וואי, אני יודעת שאני מחייל לשבת. היה לך איזה מחשבה כזאת שהשמיים הולכים ליפול, או הולך לקרות איזה משהו?
לא שהשמיים עומדים ליפול, אבל כן יש לי עדיין את הפחד הזה ממה שגדלנו עליו, העולם הבא, ושיעשו לי נו נו נו. כן, אני עדיין חיה עם הפחד הזה. אבל יש גם עוד קול שאומר, רגע, יש מצב שזה... שזה לא יקרה. יש מצב שבאמת, כמו שאת חושבת, אלוהים בסך הכל רוצה שתהיי בן אדם טוב ושיהיה לך טוב.
זה נכון, אני בטוח. ואני מקווה, אני מקווה שזה נכון.
טוב, רגע, אנחנו... רגע, אתה בהתלבטויות עדיין.
כן, אנחנו נשמע את השיר מחפש תשובה, זה נראה מרגיש לי הרגע הנכון.
שמיים, נרגע כדור אחד או שניים למה נצריך את זה אשרי שיש בו אלוהים כשלי אני מזמן כבר לא מוצא
טוב, טוב, חזרתם אלינו לתוכנית הזרקור, ואני פה עם הדר וליגד, מדברים על השלשים. אני חייב להגיד שיש לנו כל כך הרבה מה לדבר, ופשוט כל נושא אפשר לדבר עליו שעות, שעות. אז אני חייב לפתוח אתכם בתופעה לדברים שקצת ככה אני שומע ומרגיש מחברים, שאם אני כבר, באמת, כבר מספר שנים טובות, בעצם גם, לא דיברתי על זה מקודם, אבל אצלי... אני זוכר את זה איפשהו ששלחתי לישיבה אחרי התיכון, ולפני זה הייתי עושה, עשיתי שבושים, שבוע ישיבה, והלכתי למכינות קדם צבאיות, דתיות כמובן, והרגשתי שזה לא מספיק, ואמרתי, אם אני הולך, אני הולך לישיבה, אני רוצה כאילו...
עד הסוף.
עד הסוף, בדיוק, להיות שם, להבין. ואני חייב להגיד, באיזושהי החלטה, אני מרגיש שזו את ההחלטה הטובה ביותר, כי אני אספר עוד משהו גם אישי כזה, אני ניסיתי להתקבל למכינת אלי, באתי בפעם הראשונה ואמרו לי לא, אמרתי בסדר, בסוף אחד מ-120 אנשים מתקבלים מתוך 700 בשנה, אז אתה מבין, אוקיי, אז אתה לא נכנסת לתוך המספר הזה, והלכתי לישיבת אלת, אני זוכר שאחרי איזה חודש וחצי, חודשיים, אמרתי לעצמי, אוקיי, משהו פה, אולי אני אנסה שוב לחזור לאלי כזה, זה היה לי בראש כזה שזה הכי מתאים לי, גם החיבור של מבחינת התוכן הלימודי, וגם הקטע הזה של הצבא, צבא, צבא. הגעתי עוד פעם, הייתי שם כמה ימים, ועוד פעם קיבלתי תשובה לא, וחזרתי לישיבה. ואז אני זוכר שמצד אחד היה לי את המקום שמאוד מאוד אהבתי ללמוד, פתאום שזה בלי איזה בגרות בסוף או איזה מבחן, באמת, יש לך את המקום שיכל ללמוד. מצד שני, ראיתי את האברכים, את החבר'ה שכבר חזרו מהצבא והתחתנו ומביאים ילדים, וכאנשים מאוד מאוד התחברתי אליהם, מאוד אנשים טובים, אבל איפשהו היה לי קשה להגיד לעצמי, ככה הולכים לראות החיים שלי? לא יודע, פתאום היה לי זה מה ששמעתי. אני לא רוצה, אבל זה הדרך. זה או כאילו שאתה הולך לזה, או שמה. התשובה הזאת היא אז של להיות כזה, זה דתי לייט כזה, או משהו שזה מקובל כמו שזה היום. לא היה, זה לא היה ברור.
נכון.
ואני זוכר שהלכתי עוד פעם למכינת אלי, אמרתי לעצמי, צ'אנס אחרון. ונראה לי קראו לו הרב יגאל, והוא אמר לי, תשמע, אני רואה שזה בוער בך, ואני מדבר כבר על סוף שנה, כן? הוא אמר לי, תשמע, אני מוכן שכאילו התקבלת, ואני מבקש ממך להסתפר, היה לי שיער ממש ארוך, ואמרתי לו, באמת, זה היה הפעם השלישית שאני מול הבן אדם הזה, ואמרתי לו, תגיד, זה באמת מה שעושה אותי לבן אדם שיכול ללמוד תורה, אז אם יש לי שיער או אין לי שיער, כאילו? אמרתי לו, תודה רבה, זה לא המקום שלי, ומשם פשוט אמרתי לעצמי, אני, טוב, אני מתגייס, ושמה... לא רוצה להפיל את זה על הרב יגאל, אז אני מצטער מראש, זה לא קשור אליך. אבל איפשהו אני הבנתי, זה שם שאמרתי, אוקיי, זה לא החיים שאני מתחבר אליהם. ובאמת, שבצבא, בגלל הסביבה, שהיה לי הרבה יותר קל שם, כן, לא ראיתי את הכיפה, למרות שבצוות שלי כמעט חצי היו דתיים, אבל ההדרגה שם היה הרבה יותר קל, ובאמת שעשיתי את זה בצורה... כן, כמו איזה יקי כזה, בהתחלה זה היה רק הודעות, אס-אמס כזה בשבת, מתי שזה הפך לשיחות, וכל פעם ככה הבאתי לגלגל להתגלגל, גם בחנתי את עצמי, ראיתי באמת אם זה נוח ונעים לי, אבל, טוב, זה היה עליי, אבל היום אני כן שומע, בעצם, חבר'ה צעירים ממני, כיום באמת, וזה גם משהו גם שאולי קשור כן גם לחברים בגיל שלי שהם עדיין עם כיפה על הראש, אבל אתה באמת רואה את המקום של מהו דתי לאומי, או הדתי לייט, שזה ביטוי שאני פחות אוהב אותו, אני פשוט אגיד דתי לאומי, ואז שמעתי את תופעת הוואטסאפ בשבת. והיה פה משהו שמאוד התחברתי למה שדיברת, זה בחור שאני לא אזכיר את שמו, אבל הוא אמר לי שהוא מהביצה הירושלמית, לפחות בזמנו, והוא אמר, תחשוב הסיטואציה הזאת, קרה ולא יודע, היה לי באמת יום קשה, לא יודע, יום חמישי אולי הבאתי כל הלילה, יום שישי נרדמתי לתוך השבת. אתה קם, ואתה פתאום לבד. ואתה אומר, אני יודע שעכשיו, ברגע זה, כבר פספסתי את ארוחת שישי, או שאפילו לא פספסתי את ארוחת שישי, ואני כזה אומר לעצמי, הרי בהודעה פשוטה,
אני מתחבר לעולם,
ואני יכול ללכת לארוחת שישי הזאת וליהנות, ולשיר שירי שבת, ולעשות קידוש, ולפגוש חברים, ובאמת שיהיה לי כיף בשבת, או באמת, כאילו, להישאר בדירה, וכאילו, שיפול עליי עצב גדול כזה. ואז באמת, שמעתי על התופעה הזאת. אתם שמעתם על התופעה הזאת, או תופעות אחרות שאתם רוצים להעלות, שאתם מכירים היום על שדתיים חיים על הסקאלה הזאת? דברים שלנו היה ברור שלא עושים.
אני אגיד לך מה, אני חושב שמה שאתה מתאר זה היה נכון לפני 10 שנים, כי אני גם מכיר את הסיטואציה הזאת, והרבה דיברו על זה, אם זה, לא יודע, באתרים של הדוסים, סרוגים, כיפה וכל האלה, שזה באמת, זה היה ההתחלה, הרי מה זה שבת? שבת זה משפחתיות, לאו דווקא עכשיו אם אתה דתי או לא דתי. שבת זה משפחתיות, אם זה משפחה אורגנית שנולדת אליה, או משפחה שיצרת, זה תמיד יש את ההתקהלות הזאת סביב שבת. ותיארת סיטואציה מאוד מעניינת, שבעצם כדברי השיר, הכי קשה, פתאום הכי קשה זה בשבת. אז פה באמת אתה נבחן, ואתה תמיד תגדיר את עצמך דתי, הרגע הזה שחיללת שבת.
למה אז דווקא הבאת פה את המקום שאתה נבחן? אז אם בעצם אתה נבחן, זה אומר שאתה עושה משהו שאתה לא באמת מאמין בו, כי אתה בעצם נפלת ב...
כמובן שהמבחן הוא מולך, שלך מול עצמך, זה לא מישהו שבא ורושם לך ציון על אם לבשת ציצית היום, או ששמרת שבת היום, או שזה דברים שאתה מדרג לעצמך במבחן את הנקודות. אז בעצם פעם ראשונה, אתה יכול להגדיר את עצמך איך שאתה רוצה, להתנהג איך שאתה רוצה. הרגע הראשון שחיללת שבת, זה הרגע שמבחינתך נפלת.
נכון.
פה חתכת איזשהו תהליך שזה רק התחלה של משהו שהולך לקרות בהמשך. אבל פה חרצת את הדין ואמרת, אוקיי, את זה אני לא עושה יותר. ואני בסדר עם זה. אני שלם עם זה. כן, פיימן.
אני חושבת שבאמת... מעבר לאנשים שחוזרים בשאלה כי הם הפסיקו להאמין, כי הם לא מאמינים באלוהים, יש את האנשים שאני מודה שאני אחת מהם, שפשוט חוזרים בשאלה מתוך חולשה.
כן, ככה את מרגישה?
אני מודה שאני מרגישה שזה מתוך חולשה, מתוך הכי קשה זה בשבת.
את יודעת מה, אולי אני אעלה אותך.
כן, כמו שליגד אמר, אני נהניתי לגדול בתור דתייה. אני אהבתי את אור החיים הזה. השאלות, אלוהים קיים, אלוהים לא קיים. יש פה דרך חיים, המציאו, לא המציאו, שהיא דרך חיים ממש טובה לדעתי. וכן הייתי רוצה להמשיך בה.
אז האמת,
אבל באמת שאפשר להמשיך בה רק במסגרת משפחתית.
כן, אנחנו בדיוק, אנחנו ניגע בזה באמת בחינוך לילדינו, ודברים שאנחנו כן, דברים שנשארו, דברים שהוחזרו. אני כן רוצה אבל לתת לך איזה דקה, שתיים באמת, מהחוויה שלך על העניין של הרווקות המאוחרת, כמה את יכולה לראות, או לדבר בפן האישי שלך, אבל אולי גם בפן של החברות וחברים שסובבים אותך, איפה הם פוגשים את זה? כי בסוף יש איזה מקום שבחור רווק, גם הוא עכשיו הוא יהיה דתי, ממש מאמין, כן מאמין באלוהים, וכן, והוא כן אפילו חזק לשמור על עצמו בשבת או במצב כזה או אחר, באמת שואל את עצמו, וואי, אני כבר בין, לא יודע, 30, 40, והוא אומר, אוקיי, אני, כמה אני יכול לשמור על דברים, לא יודע, אם זה נגיד עניין עם נשים, או אם לקחת את זה למקום של, באמת, על ההלכות נטו, שאולי באמת ברווקות המאוחרת, זה דברים שכבר מתפוצצים.
כן, אלה דברים שמתפוצצים. הרגע הזה שאתה דיברת עליו, זה הרגע שהוא שולח את הוואטסאפ לחברים שלו. להגיד לך איך זה משפיע?
האם את כן חובה? אני אגיד לך ש... אם אני אדבר על אחים שלי, ויש לי הרבה אחים, באמת, כולם, יש כל כך הרבה, וכולם על הסקאלה, ברוך השם, ברוך השם, כולם על הסקאלה, ואני יכול לראות, נגיד אחותי, שהיא, תת, היא היום נשואה, תודה, זה מאושרת, אבל אפשר לראות באמת שהמקום, נגיד, של המכנסיים, נכנס קצת מהמקום הזה שלי, היא רצתה תמיד בחור דתי, דוס, וזה גם מה שיש לה היום, אבל באיזשהו מקום, כן, איפשהו כבר התחיל איזה מקום כזה של, אוקיי, אני לא סתם יהיה דוסה עכשיו, שאני, לא יודע, איפשהו פתאום המכנסיים באו במקום יותר בקלות, וגם היום, דווקא אחרי שהתחתנה ויש לה בית, עוד קשה לה לוותר על המכנסיים, והיא כן הולכת עם כיסוי ראש, זו תופעה שפעם לא אחת, פעם לא ראינו.
נכון, פעם לא ראינו.
והיום איפשהו נראה לי המקום של הדתלה, שהוא ה...
תשמע, אתה עולה פה על משהו רציני, באמת שזה כנראה משהו כזה. מאוד משפחתי, כאילו, אם אני שמתי את השבת בצד המשפחתי, אתה אומר בכללי, זה לא רק השבת, זה כל האורח חיים הדתי שלי. רגע, אז אם אני לא דתי, אני לא נשואה, למה שאני עכשיו התעקע כביכול עם החצאית, שלא בא לי, בא לי מכנסיים. אין לי בעל, אין לי מישהו, כאילו, למה שאני לא אעשה את זה? אז מעניין.
כן.
לא רק השבת, כן. בכללי, דברים שאנחנו מביאים מהדת, מהמסורת, מתחברים לנו למשפחתיות.
אז, לי איפשהו הרצף הזה של הרווקות מאוחרת והמקום, היחס שלי כדתי לאומי להלכה, אני... מאיך שאני חווה אותו מהחברים, אני אישית, אני לא נמצא שם עוד, הייתי יודעת לעשות לפני זה, ואני חי בזוגיות שמערבבת את הדברים בצורה מאוד 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 טובה. אבל כן, אני איפשהו חושב שהרווקות המחרת, הכלל עולמית הזאת, כן, היא גם משפיעה פה בציבור שלנו. ואני בטוח שאם הרווקות הזאת הייתה באה גם למגזר החרדי, אז גם שם הם היו פוגשים את זה. מעניין אם דווקא בציבור החילוני הרווקות המאוחרת מחזירה אותם את תשובה. זו שאלה שאני קשה לי לענות עליה. תגידו, אז חינוך ילדינו, כולנו דיברנו כמה היה לנו כיף בעצם לגדול בציבור הזה, בבני עקיבא. ונכון, משלושתנו לי יש ילד קטן, אבל יש עוד כמה שנים, וכבר מעכשיו לאיזה גן לשלוח, ואחרי זה לאיזה בית ספר, ואני מרגיש שאולי חסרה לנו זה מערכת חינוך, לא רוצה להגיד את המערכת עצמה, אבל כן איזשהו קו חדש שצריך ליצור.
נגיד לך מה, אנחנו בעידן
אני
כזה...
אני לא מבסוט על הבתי ספר החילונים, או על הגנים החילונים בצורה, אין לי יותר מדי היכרות, כי הוא עוד להגיע לשם, אבל ממה שאני חווה, כי אני כן עובד עם נוער, ומצד שני, אני לא רואה אותו שנכנס לישיבה תיכונית, אנחנו לא שמה.
אני חושבת שאנחנו באמת, כמו שליגד התחיל להגיד, אנחנו בעידן שיש הרבה אלטרנטיבות. אתה תמצא הרבה זרמים גם בחינוך. אבל כן, אני יכולה להגיד לך, בתור הרווקה שאני, כשאני בעצם מחפשת מישהו, מה אני מחפשת? כי אני יודעת בתוך תוכי שכן, אני כרגע לא מנהלת אורח חיים דתי, אבל אני ארצה שהילדים שלי יגדלו באורח חיים הזה, אני ארצה שהם ילכו לבני עקיבא, ואני ארצה שהם ילכו לבית ספר דתי. וכן, גם אני נמצאת בדילמה הזאת בדרכי שלי, בשלב שלי בחיים, ו... אני חושבת שאם מחפשים טוב, אז מוצאים, וגם בסופו של דבר, זה הרבה תלוי במה קורה בבית. אין מה לעשות.
ליגד, מה אתה מתכנן לילדים שיבואו בעזרת השם?
אני אגיד לך מה, זה מחזיר אותי למה שאמרת, שסיפרת על ה... טוב, בכללי אני לא יודע כמה מאזינים מבינים, אבל דתיים מחנכים אותם, לפחות אותנו, גידלו אותנו וחינכו אותנו לזה שאוקיי, אתה הגעת לזמן לגיל צבא, זה הזמן לחתונה. אז גיל 18, גיל 20, 21, אנחנו, בשביל שהמאזינים הבינו, אנחנו באיזה סביבת הגיל של ה-35. אז אם אני רווק, וגם אדר רווקה...
אנחנו כבר 36, תודה שאתה מצעיר אותנו בשנה.
לא, בכיף, באהבה.
תודה שזרית המלח.
אבל כן, אנחנו נחשבים חטיארים, אנחנו כבר דינוזאורים זקנים, בשביל אותו דור. היום הדור הוא אחר. אז אם פעם באמת רק... יחידי סגולה אליטיסטים התקבלו למכינות והישיבות הנחשבות, ואתה היית צריך להגיע 3 פעמים, וזה אגב לא הסיפור היחיד, גם לי סיפור כזה, ובאמת זה אליטיסטי. לקחו את הטובים ביותר, ניסו להפוך אותם לטובים יותר, והיום יש לך 1001 אופציות. אז אם זה במכינה הקדם צבאית, שגם לאנשים כמוני כמוך, היינו מגיעים ולא היו מתחילים להרים לנו גבה ולגרד בראש, הם אומרים לנו, אוקיי, התקבלת, יש לנו מקום בשבילך. אז גם לחינוך הזה.
נכון, אני באמת אבל רוצה לחינוך של הילדים, אני אגיד לכם אמיתי, אני עכשיו מוצא גן לגפן, מחפש גן לגפן לשנה הבאה, אז באנתרופוסופי נכנסנו לגרלה או לא הצליח. ואז אתה, באמת, יש לך לממלכתי דתי, או לחילוני, או חבד, ואני חייב להגיד שהרבה מצווה חבד, ותכס בגיל הזה אתה אומר כאילו, אוקיי, תת, אני
איזה כרוצה... איזה משמעות כבר יש לזה, בטח אתה נא, שאתה
כן?
אומר את זה.
לא, זה גם לגיל לך אמיתי, כן, יש איזה כמה דברים שאני אומר, תת, בסוף הוא גדל הסבא וסבתא שלו דתיים, והוא חי תת, הוא יהודי, וכל מה שקורה מסביב, אז הוא יפגוש את הדברים האלה, וזאת באמת שאלה, אני באמת אגיד לכם אמיתי שאני לא יודע, אני הולך כן על המקום לחפש את הגננת, שאני פשוט אסמוך עליה שהיא תביא לילד את ה... חיבוק ואהבה, ויש לי כמה שנים... כן, כן, נשמע ישראל, ויש לי באמת כמה דברים, כמה שנים לחכות עד שיגיע לכיתה א', ואז שם באמת אני מרגיש שאין הרבה אופציות. אני רוצה, יש לנו ממש 2 דקות אחרונות, מה הדברים שאתם לא הולכים לוותר עליהם, והם נשארים ותמועים בכם, וגם הסובבים שלכם רואים את זה. זה צץ להם, זה לא גיד, בוא נה, אתה מה, אתה דת לשאתה, מה, אתה דתי, מאיפה הבאת את זה עכשיו?
אני אתחיל.
תתחיל.
טוב, אז...
ככה, דקה לכל אחד.
אז ממש בדקה, אני יכול להגיד לך שזו התלבטות שקורית עכשיו, ברגע זה. אני עם בת זוג שלי כבר 3 שנים, היא באה מרקע אתאיסטי לגמרי. כמובן שלא לא לגמרי, זה פשוט ככה אותה גידלו. אין צביון לדת, אין קשר לבורא עולם. אז אתה מתחיל לשאול, אנחנו כבר 3 שנים ביחד, העתיד שלנו כנראה, אנחנו מאחלים לזה שהוא יהיה משותף, והסוגיה הזאת של החינוך תמיד עולה. אז אני יכול להגיד לך שאנחנו נגיע למשהו שכנראה בסוף יהיה מוסכם לשנינו, ויהיה בו את כל העקרונות שחשובים לנו. אבל אם יש דבר אחד שלי חשוב, זה באמת הזהות היהודית. חשוב לי שהבן שלי ידע מה זה שמע ישראל. בכי בייסיק, הכי בייסיק של הבייסיק. הוא ידע מאיפה הוא בא, וידע על המסורת, על המורשת, הכל כך ותיקה, הכי ותיקה אולי שקיימת.
אתה נגיד, אתה מניח תפילין ביום יום שלך?
אני מניח תפילין ביום יום שלי, אבל זה דבר חדש שרק בשנים האחרונות קורה.
מה עם קידוש?
שאימצתי לעצמי. קידוש גם, אני עושה את זה באהבה. לא תמיד, זה לא משהו שאני מקפיד עליו, אבל זה לגמרי משהו שאני מחכה ואוהב לעשות.
ואדר, מה אצלך?
בתור דטלשית, מאוד קשה לי להשתמש במילה הזאת, בתור דטלשית טריה, אז אני עד לא מזמן הגדרתי את עצמי כדתייה שלא שומרת שבת, כי אני בתוך תוכי עוד הרגשתי דתייה, בסך הכל שחררתי את השבת, אני עדיין שומרת על כשרות, אני קמה בבוקר ונוטלת ידיים כי יש לי טומאה באצבעות.
אשכרה.
אשכרה, כן. אז אני חושבת, רק השנה אחרי שבאמת ראיתי שבפסח אני בקושי מצליחה להקפיד, אז אמרתי לעצמי, אוקיי, אדר, זה כבר מגוחך, זה מגוחך לגמרי. לקרוא, עדיין לאחז בדתייה הזה, עדיין להרגיש דתייה.
אבל עדיין, כשיש לך ילד משלך, מה היית רוצה על איזה חינוך הוא יגדל? לא היית רוצה
שהאחים שלך יבאה. היא סיפרה שהיא כאן את השמחה, שיגדל בחינוך הדתי-לאומי.
כן, אני לא שוללת את ה... אני באמת אוהבת.
אז חשוב לציין שגם אני, בעיניי, אני לא דתי ולא מגדיר את עצמי דתי, אבל אינשאללה מבחינתי שכל החברה הישראלית תקבל את החינוך הדתי-לאומי. אני עדיין שם, כאילו. כן. למרות שעזבתי את זה.
אני אסיים, אני אשתף שאצלי הקידוש, אני זוכר שזה משהו שפעם... אני אישית, היה לי קשה לקרוא אותו ולברך, אבל הבית שלנו מאוד מארח בימי שישי, ותמיד הייתי דוחף מישהו אחר שעשה את הקידוש, ומי שהגיע גפן לעולם, אז הדבר הזה כבר נכנס מתוך מקום של רצון, וכן להכניס אותו. אנחנו כן שרים כמו אומר אדם, יו, מה שישי, וכולו, אז אני שר את זה ככה, וזה קצת נכניס אווירה, וגם הדבר שקשה לקחת ממני, זה את השירי שבת שאני ממש ממש אוהב. תשמעו חברים, היה לי ממש תענוג, היה ממש ממש כיף, אבל אנחנו חייבים לסיים.
אני נגמר.
כן, זה נגמר. אולי, אבל אנחנו נבוא שוב. לפני שנשמע את השביל הזה שמתחיל כאן, של אהוד בעיניי, כי לכל אחד באמת יש לו את השביל שלו, וזה שיר מקסים. אז שוב, אני רוצה להודות לך, ליגד. אני רוצה להודות לך, אדר. היה לי ממש ממש כיף. מיד אחרי בתוכנית מוזיקה על הגל, עם דביר ביירך וקול בוסקילה. אני אחזור לפה כנראה ביוני לתוכנית נוספת, ושוב תודה רבה לטכנאים שלי, לליה ולדביר. זהו, שיהיה לכולם המשך יום מקסים.
אתם מאזינים לרדיו על הגל, כפר הנוער הדס הנעורים.